בשעה טובה ומוצלחת אנחנו ממשיכים לפרק להתחיל את איוב בעצם. היום נתעסק ביחידת הפתיחה של הספר, שכמו שכבר דיברנו בשבוע שעבר, היא שונה מאוד מכל הספר, אם כי יש לנו גם יחידת הסיום של הספר שהיא מקבילה, אבל דיברנו בשבוע שעבר בהרחבה על היחס בין הפתיחה והסיום הסיפורים לבין התוכן החוכמתי יותר או המשלי יותר של הסיפור. כפי שגם אמרנו שבוע שעבר, יש שטענו שהפתיחה של הספר, כלומר סיפור המסגרת, הפתיחה והסיום של הספר וליבו של הספר, הם בעצם שתי יצירות שונות לחלוטין שחוברו אחת לשנייה. זאת אומרת, כביכול מישהו בא וניצל so called את הסיפור העממי המוכר על דמותו של איוב כדי להפוך אותו לאיזה מין מצע לתוכן של הסיפור, שבו לתוכן של הספר, של רובו של הספר, שהוא הוויכוח שבין איוב לבין הרעים, לבין שלושת הרעים ודברי אליהו והקדוש ברוך הוא שנוספים בסופו של הוויכוח הזה. והטיעון הזה הוא טיעון מאתגר, זאת אומרת, גם אם אנחנו לא מקבלים אותו ברמה המחקרית, זה ברור לכל בר דעת שיש כאן באמת צירוף של שתי יחידות שיש להן ארומה שונה. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מהעובדה שהיחידה הסיפורית שמקיפה את הספר, פרקים א' ב' ופרק מ' ב', שהם בעצם שוב פרקי המסגרת של הספר, ויחידת החוכמה, היחידה הפנימית של הספר, מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. זאת אומרת, יש להן ודאי ז'אנר שונה, סגנון שונה, צורת ביטוי ושפה אחרים לחלוטין, גיבורים שונים. זאת אומרת, יש כאן באמת שתי מערכות שונות, כביכול שונות לחלוטין. מעבר לזה, הן גם באמת מציגות, וכאן אולי המורכבות היותר משמעותית, הן מציגות כביכול שתי דמויות שונות של איוב. ואת זה גם הזכרנו בשבוע שעבר. כי כביכול איוב של ראשית הספר, ובואו כבר נתבונן טיפה בפרקים א' וב', בפרקים א' וב' אנחנו פורשים את איוב הצדיק. את איוב שהשטן מתעלל בו בשליחותו של בורא עולם, עוד נדבר על השטן הזה הרבה היום, אבל ואיוב עד סוף הסיפור, לכאורה עד סוף פרק ב', בואו נראה רגע את הדיון הקשה בין איוב לאשתו. ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק בתומתך, ברך אלוהים ומות. ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי, גם את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל. בכל זאת לא חטא איוב בשפתו. זאת אומרת, איוב, בניגוד לציפייה של השטן ובניגוד כאילו למה שהיה כביכול אמור להתרחש, לא חטא בשפתיו ולא נכנע לעצתו של השטן ולא ברך אלוהים. כמובן, ברך אלוהים ומות כאן זה לשון סגי נאור, הכוונה היא לכללה. ולמרות שעוד נתבונן בלשון הזו עוד מעט בהמשך. אבל כביכול, שוב, דמותו של איוב, כפי שהיא מוצגת פה, היא דמותו של הצדיק. בעוד שכשאנחנו קוראים את הספר עצמו, את הדיונים כמו בהמשך ואת השיחות הארוכות שיש בין איוב לבין רעיו בהמשך הספר, אנחנו מוצאים שלא פעם איוב, גם אם לא מקלל מפורשות את ריבונו של עולם, יוצא נגדו במילים מאוד מאוד חריפות. בסדר? עד כדי שיש הבחינו, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, כל מה שאני אומר זה רק איזה שחזור של מה שעשינו בשבוע שעבר, בין איוב הצדיק לאיוב החכם. בסדר? כשיש שרצו לטעון שזה סיפור המסגרת, וזה הוויכוח. זאת אומרת, יש לנו לפנינו שתי דמויות שונות, ומכאן גם הניסיון לתמוך את החלוקה של היצירות האלה של הספר לשתי יצירות נפרדות שבעצם אוחדו, כשהאיחוד מניח שביניהן אין רציפות תמטית. זאת אומרת, אין אחידות גם בעקרונות המרכזיים, זה לא רק עריכה משולבת, אלא שאין בה רציפות. אומנם המבט הזה, המבט המפרק על ספרות המקרא, תועלתו הראשונית בשלב ראשוני של הלימוד, א', אנחנו לא אמונים עליו כעמדה עקרונית, ובית, אני חושב שהוא גם לא, בסופו של דבר, ללומדים רציניים, הוא לא מספק. כי גם אם אתה מניח לפנינו יצירה שערוכה משתי יצירות קדומות, אתה צריך לתת דין וחשבון לא רק למי, למקורות, שזה דרכו של המבט הפילולוגי שהוא מחפש אחורה את המקורות, אלא אתה צריך לתת דין וחשבון, גם במבט שאפשר לכנות אותו אולי, מבט ספרותי, לפעולתו של העורך האחרון. זאת אומרת, אתה לא יכול להסתפק, ושוב, אני חושב, הטענה הזו היא גם טענה אמונית, אבל לא רק, היא גם טענה ספרותית. אני חושב ש... ומי ש... גם במחקר, אגב, היום הגישה הזו מאוד רווחת.
זה הוויכוח בין... בין אבא
ובן ברד שמן. זה הוויכוח בין אבא ובן. זה אחד הוויכוח.
זה
האוסף
של
שלמה.
אבל בסוף, אני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה
מאוד קרובה. זאת אומרת, יש אפשרות להסכים, זאת אומרת, באמת, מי שככה הוביל אולי את הגישה הזאת בחקר המקרא, היה חוקר שאגב כתב על הפרק שלנו, הפרק, יחידת הפתיחה של איוב היא אחת הדוגמאות הבולטות שהוא מביא כדי להדגים את שיטתו, וזה חוקר שחשוב להכיר בשם מאיר וייס, כתב כמה ספרים, מקראות ככוונתם, המקרא כדמותו, ועוד כמה ספרים, התעסק הרבה בתהילים ובאיוב, זאת אומרת, יש לו הרבה התעסקות דווקא באזורים האלה של התנ"ך, ומאיר וייס מביא שיטה שהוא מכנה אותה האינטרפרטציה הקולית למור, האחדות הכוללת, הפרשנות, אינטרפרטציה אפשר להחליף גם לפרשנות, פרשנות כולית, זאת אומרת, ההסתכלות על היחידה כמכלול, ואני אצטיין להסביר את היחידה כמכלול, ולא להתבונן, לא רק לפרק אותה לחלקיה, אלא לקבל אותה כמכלול, ומכאן להתחיל לעבוד, וזה גם במחקר, והשיטה הזאת כאמור תופסת לה יותר ויותר מקום לאחרונה, וככה הופך להיות שיטה די רווחת. אבל, או שזה כן נוח. אז אני אומר, שוב, קמו אירועים מסוימים על הזיקה בין היחידה הזאת לבין שאר הספר, והאירועים האלה גם הסברנו שהם לא רק אירועים מקריים, אלא יש להם בשר, הרבה בשר לאירוע הזה, וזה מזמין אותנו לבחון באמת את היחידה הזאת מהפרספקטיבה של הספר. זאת אומרת, כשאנחנו תכף ניכנס לעבוד על היחידה הזו ולהתבונן בה מתוכה, זה מזמין אותנו כן גם לחשוב על זה בפרספקטיבה של זה שאנחנו יודעים כבר שהספר עומד להיות ויכוח, מוקד הספר עומד להיות הוויכוח הגדול שבין איוב לבין רעיו. אז עכשיו כן, תמיד הבעיה היא שאי אפשר ללמוד, זאת אומרת, שכדי להתחיל צריך, היינו אמורים להתחיל בסוף. זאת אומרת, אחרי שלמדנו את כל הספר, עכשיו אפשר להתחיל ללמוד אותו, זה תמיד בעיה. אבל במקרה שלנו, שוב, נדבר כזה בינתיים באמירה כללית שאנחנו יודעים שהספר מציג את איוב כדמות מסוכסכת. זאת אומרת, היא לא דמות כל כך שלמה. בסדר, בשבוע שעבר דיברנו ברחבה על איך אנחנו, על האפשרות לראות באיזה אופן אני מציע לקרוא את הספר הזה בכלל וכולי, לא ניכנס שוב לכל המבוא המתודי של שבוע שעבר, אבל אני מציע כן לשמור את זה בראש באיזשהו אופן שוב, כנקודה או כפתח שדרכו אנחנו קוראים גם את פרקים א' וב'. זאת אומרת, לקרוא את פרקים א' וב' שמציגים איזה סיפור, ואת הסיפור הזה אבל אנחנו נצטרך לחפש ולמצוא בו איזשהו מבוא או איזשהו חיבור של הסיפור הזה למה שקורה אחר כך, ולראות האם באמת דמותו של איוב הצדיק שאנחנו פוגשים בפרקים האלה, האם יש בה משהו שיכול להתרים כבר את הדמות של איוב החכם שנפגוש בפרקים הבאים. עד כאן פתיח כללי. עכשיו, היחידה הזאת, לשמחתנו, ושוב, זה החלק הכמעט האחרון בספר שהוא כזה, כלומר, זה הפעם האחרונה, אם נספיק לסיים היום את היחידה הזאת, אז זאת הפעם האחרונה בשיעורנו בספר הזה, שאנחנו נתעסק ביחידות שהן סיפוריות במובהק. זאת אומרת, זאת לא יחידה, מכאן ואילך, נתחיל לעבור לפרקים שיש בהם איזה... כן, גם לשבור את השיניים, וגם המבנה שלהם הוא משלי וחוכמתי, והוא לא, אין לו עלילה, כאן יש לנו עלילה. ודרכי עיצוב הסיפור, כידוע, המקרא שונות מאוד מדרכי העיצוב המשל או החוכמה. זאת אומרת, כבר החוכמה מעוצב ומעוגן בצורה אחרת, ולכן לפנינו עלילה, עלילה זה תמיד כיף, אז בואו נראה איך זה בנו. בגדול, איך הסיפור בנו? פרקים א' וב', בתקווה שלפחות רפרחתם עליהם בעיניכם לפני השיעור. מי שלא יכול לקחת שתי דקות עכשיו ולרפרף עליהם בעיניו, איך זה בנו?
מציגים את איוב.
איוב.
כדמות אידיאלית על זה.
כן.
מדברים על זה מסיבת כינוס של בני אלוהים.
אוקיי. קודם פעם, משתי שאליים. משתי של איוב ושל...
קודם כל. כן, איוב מוצג...
אוקיי, הסיפור של איוב. איפה זה? בואו רגע נסמל את גבולות היחידה.
א'
עדי. א' עדי.
הסיפור של איוב. בסדר? הלאה.
חוש כחול הבאתי.
את הכחול?
מישהו ראה חוש כחול?
רב עד י' ב' ו...
אני לא רואה.
דיון של אלוהים הסתת, כל הסיפור של המדינה
האלוהים. אוקיי. רב עד י' ב' השם והסוכן. בסדר? פעם ראשונה. השם והשטן אחד. הלאה?
אפשר לחלק את זה עכשיו מי"ג עד כף, לדעתי.
סליחה,
עד י"ג
עד י"ט.
י"ג עד י"ט. מה קורה בי"ג עד י"ט?
כל הדרק.
מה?
כל הרוע. כאילו כל ה...
כל הרוע?
תעלילות
השטן. לכל. עדיין יגיע שכין, אבל כאילו...
אוקיי.
ביצוע שלב א' בשבירת איוב.
אוקיי, י"ג עד?
עד י"ט.
ניסיון ראשון.
עד י"ט?
כן. ואז כאילו העמידה שלו זה כף
עד... אוקיי, ועד כף עד?
עד כף ב'.
עד כף ב', אז בואו נתן י"ג עד כף ב', הניסיון ותגובת איוב, נכון? מי מול מי, מי הגיבורים?
שליחים ואיוב.
איוב, בסדר? הניסיון והתגובה. לדעת שכבר ברור שבשלים זה מחלק את זה בחלוקת משנה, זה יהיה י"ג עד י"ט, נכון? וכף עד כף ב'. בסדר? ניסיון ותגובה. הלאה?
א' עד...
א' עד?
עד זין.
עד זין. שכאן מה יש?
ניסיון שתיים.
עד זין?
עד וב.
עד וב.
עוד פעם, השטן, השם והשטן שתיים.
השם והשטן שתיים, נכון? ו?
ואז הניסיון, כאילו בפועל, איך הוא מתפרח?
זין עד...
יוד.
עד יוד?
עוד פעם. ניסיון שתיים, תגובה שתיים.
ניסיון, תגובה, שתיים. בסדר?
לא.
עכשיו כאן.
אוקיי.
בסדר? יוב. כבר אפשר לראות, כמובן, שהיחידה מה? מאוד מאוד. בנויה לתלפיות, נכון?
שתי ניסיונות.
זה מאוד בולט במשפטים הזהים ממש.
עוד בולט במשפטים הזהים ממש, נכון? תכף ניכנס לזה עוד טיפה ונפרק את זה עוד טיפה, אבל בואו נראה. יש כאן ממש מבנה תבנית מאוד מאוד ארוכה, נכון? יש לנו כאן יחידה שקוראת אצל איוב, השם, איוב, השם, איוב. בסדר? תבנית משומשת שרווחת מאוד בסיפור העלילתי, שיש לה ממש, זאת אומרת, לפנינו הצגה בחמש מערכות, נכון? לכל מערכה יש גיבורים מאוד מוגדרים, נכון? כביכול אנחנו עוברים, בסדר? אם תרצו, אנחנו כאילו עוברים, אם נסרטט את זה רגע בתצוגה גרפית, אנחנו מתחיל, איפה כל אחת מהסצנות מתרחשת?
אחת
בשמיים, אחת בארץ. נכון? יש לנו מבנה כזה, נכון? יש לנו פה יוב, 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 נכון? השם והשטן, השם והשטן. נכון? זה בעצם מבנה הפרק. זה כבר מעניין. זאת אומרת, מה המשמעות של המבנה הזה? מה המשמעות של היצירת תנודה בין מעלה ומטה בסיפור הזה?
כל הדיון פה הוא על הקשר בין האדם לאלוהים.
אוקיי.
היחס הזה. גם הניסיון זה תלה מלמעלה למטה.
זאת אומרת, גם הניסיון של איוב בעצמו הוא זז מלמעלה למטה. אבל אני הולך לגעת מה שידידי אמר, ידידי אמר, שים לב, הרי הציר הזה הוא בעצם הציר שאנחנו מדברים עליו, נכון? כאילו הציר של אדם ואלוקים הוא בעצם ציר המבחן של הספר, כאילו, על זה אנחנו מדברים. אז בעצם כאילו הספר מונח פה, נכון? בשדה הזה שנפרס באמצעי העלייתי הזה.
זה יותר מזה, כי זה באמת היחס בין האמונה של האדם באלוקים ובין ההשגחה של אותו על האדם.
זאת אומרת, מה, אתה אומר, זה לא רק המרחב באמצע, יש פה ממש מערכות יחסים שהן נמדדות, שהן באמת מגיבות אחת אל השנייה.
לא רק אדם ואלוהים, זה גם אלוהים, גם האמון של אלוהים באדם.
כן,
זה טכני, השם הרי מנסה אותו כי הוא יבדוק, כי השם בעצם לא מאמין. יש פה חוסר אמון דו-כיווני.
יש מישהו שהתעלמתם ממנו, כי נוח לנו להתעלם ממנו כמובן. וזה ש... מה עם הגיבור הזה של התמונה? בסדר? השם לא מאמין ביום?
השם הכי מאמין.
השם מאמין ביום, מי לא מאמין ביום?
השטן לא מאמין ביום.
השם לא מאמין, אז...
השם
מתערב
עם השטן.
השם
מתערב
עם השטן.
הוא אומר, אני אנצח בית הרובות.
הוא לא מאמין ביום.
לא,
הוא
אומר, אני
אנצח בית הרובות. אבל אם אדם מאמין במישהו, באהבה שלו, למה צריך לבדוק אותו בניסיונות? הוא רוצה להחזיח
עם השטן.
אז בואו רגע נשאיר את זה ככה. את הדיון על השטן הוא דיון נרחב שאנחנו נצטרך לדון בו בהרחבה, אבל בואו רגע נתמוך את מה שאנחנו אומרים בתוך המקראות. בסדר? איש היה בארץ עוץ ואיוב שמו, והיה איש אהוב תם וישב וירא אלוהים ושר מרע, ויוולדו לו 7 בנים ו3 בנות, ואם יקנהו 7,000 צאן ו3,000 גמלים. נכון, כמו שיש לו 7 בנים ו3 בנות, יש לו 7,000 צאן ו3,000 גמלים. נכון, זה חלק מהמבנה הטיפולוגי של העושר של איוב. נכון, עכשיו שימו לב גם לסידור, בנים ובנות, צאן וגמלים, 500 צמד בקר ו500 אתונות. מה ההבדל בין צאן וגמלים לבקר ואתונות? אגב, למי יש צאן וגמלים, למי יש בקר ואתונות?
גמלים יש להם
נבדים. הנבדים יש להם צאן וגמלים, נכון? ויושבי האוהלים יש להם בקר ואתונות. בקר ואתונות אלה כלי העבודה. צאן וגמלים זה של הבדואים שמסתובבים, נכון, הרועים שמסתובבים במדבר. אבל איוב שולח ידו גם בזה וגם בזה, נכון? הוא השיר האולטימטיבי. יש לו בנים ובנות, יש לו צאן וגמלים, יש לו בקר ואתונות, סל השקעות מגוון, היינו קוראים לזה היום, נכון? ועבודה רבה מאוד. מה זה עבודה? לא ברור, נניח חמדים, רכוש, לא ברור. קיצור, היהודי, ויהי האיש ההוא גדול מכל בני קדם. בסדר? עד כאן התיאור של הדמות. גדול מכל בני קדם, כבר הזכרנו בפרק שעבר. על מי הם, אגב, זוכרים עוד מקום שיש מכל בני קדם? שלמה, מה כתוב על שלמה? ותרב חוכמת שלמה, נכון? ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם. מה זה בני קדם?
כל אנשי
המזרח. אנשי המזרח. נכון? בני קדם, הם לא, בניגוד למה שדידיה חושב, זה לא בני העבר, אלא זה בני המזרח. נכון? בואו נקרא אצל שלמה. בחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. זאת אומרת, כמו שמצרים זה תיאור גיאוגרפי, כך גם בני קדם זה תיאור גיאוגרפי. אז איוב איפה יושב?
במזרח.
לא ברור. אבל בואו נאמר, איוב הוא בר השוואה לבני קדם. בסדר? ומעניין שוב ההקשר החוכמתי, נכון? שאנחנו פוגשים אותו גם אצל איוב, גם אצל שלמה. זאת אומרת, שלמה הוא מושווה, כשם ששלמה מושווה לבני קדם, כך גם איוב מושווה לבני קדם. אגב, אתם מכירים משהו בדמות של שלמה, סיפור של חז"ל על שלמה, נכון? שמה? מה? מלכת שבא שמופיעה, הזכרנו בשבוע שעבר, נכון? שחלק מה... אחת השיטות בגמרא זה שאיוב מימי שלמה היה, אבל שלמה, אגדת חז"ל
מפורסמת,
סיפור של עלייה וירידה של שלמה, ומי מחליף אותו?
השטן,
השמדאי, נכון? השמדאי, אז זה גם מחזה מפורסם, נכון? על לא, מה פתאום, שלמה ושלמה, של שלמה ושלמה היה סנדלר, של מי כתב? ביאלי?
מה?
שלמי, שלמי. ביאליק, זה לא... שלום עליכם? בקיצור, זה מחזמר שעלה, רץ על הבמות בשנות ה-50 פה בתיאוף. שלמה המלך ושלמי הסנדלר. אבל השמדאי מדיח את שלמה לפי המדרש ויושב על מקומו, נכון? מזכיר משהו המודל הזה? זאת אומרת, יש איזה שד שבא להדיח את שלמה, שהוא העשיר מכל אדם, נכון? המבורך מכולם, הוא מאבד את כל מה שהיה לו, אבל בסוף חוזר. זאת אומרת, האם יש בהחלט מקום למחשבה שהמודל של איוב משמש את חז"ל במדרש שלהם על שלמה? זאת אומרת, שחז"ל כשהם דורשים את מעשה שלמה, ושלמה והשמדאי בעצם לוקחים את התבנית של סיפור איוב ומשליחים אותה על שלמה, ושוב, ההשוואה הזאת גם דרך בני קדם וגם בכלל, הזיקה של שלמה לספרות החוכמה והקרבה בין איוב לבין קהלת ומשלי, שדיברנו עליו בשבוע שעבר, כל זה נמצא ברקע. אבל, והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו,
ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. ויהי כי הקיפו ימי המשתה, והלכו בניו, אגב זה תיאור שמה אומר? השפה הזאת, והלכו בניו. זה לא וילכו. אז מה זה והלכו? מה ההבדל בין וילכו בניו לוהלכו בניו? אוקיי, באנגלית נקרא לזה פאסט פרוגרסיב, נכון? יש לנו עבר ממושך. זה משהו שהם רגילים לעשות. זה לא משהו שהם עשו כפעול, אלא כך הם רגילים לעשות. והלכו בניו ועשו משתה בית איש יומו, ושלחו וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם. והיא כי הקיפו ימי המשתה. אגב, מה פשר התיאור הזה של המשתה?
כן,
להמשך,
התגובה של
איוב.
מה קורה?
עוד לפני כן, אם הייתי קורא את זה רק בלי התגובה של איוב, הנה לפנינו תיאור אידילי של משפחה עשירה, נכון? שמחה, חמה ואוהבת, נכון? כאילו כביכול, לפחות בשלב הראשון, התיאור הזה, אולי לא כביכול, התיאור הזה הוא התיאור, הוא משתלב יפה בתיאור המושלם, כאילו של משפחת איוב. והיא כי הקיפו ימי המשתה, וישלח איוב ויקדשם, וישכים בבוקר ואלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי וברכו אלוהים בדברם, ככה יעשה אלוהים כל הימים. ככה יעשה איוב כל הימים. מה זאת אומרת? איך אתם קוראים את התיאור הזה?
צדקנות.
מה?
צדקנות.
צדקנות.
אוקיי.
זאת אומרת, צריך להיות בסדר, לנקות את הנקות האהובות.
אז הילדים שלא הולכים ברחוק, ואני משתה בדרך
כלל,
זה
עוללות, משפחה אידילית. אתה רואה את זה כסוג של תסכול, כאילו של איוב.
כן.
איוב מעלה עולות, זה כי הבנים שלו לא ממשיכים בדרכם. אוקיי. בואו נמשיך, בסדר, נשמור את הסצנה הזאת בראש, היא ודאי סצנה חריגה, נכון? יש כאן איזה כאילו, זה פתאום שובר את הרצף, אבל בואו נתקדם. ויהי היום, ויבואו בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר אדוני אל השטן, מאין תבוא? ויען השטן את אדוני, ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה. שמתם לב למה השטן עושה? השטן הוא לא סתם מסתובב, הוא שט. נכון? שטן שט. אולי בגלל זה קוראים לו שטן, כי הוא שט. אגב, מה זה שטן?
שטן הוא אויב.
שטן הוא אויב. איפה יש לנו את השטן כאויב?
מילה.
מה?
עם חזאל,
שמעת? עם חזאל.
ויקם לא את...
שטן, את מי?
אדן.
מה? את בן הדד, נכון, למי? את הדד האדומי, למי מקימים את הדד כשטן? תפתחו שוב במלכים א', אנחנו נפתח במלכים א' בפרק י' א', ויקם אדוני שטן לשלמה את הדד האדומי מזרע המלך, הוא באדום. כן, אז מה זה שטן? אויב, מפריע. ושוב, למי יש שטן? באופן לא מפתיע. לשלמה, נכון? מעניין ששוב שלמה הוא זה שיש לו שטן. בסדר? אבל בואו נמשיך. אגב, ארץ אוץ איפה היא?
באדום או ב...
או באדום, נכון? והשטן של שלמה מאיפה הוא?
ארם.
מה?
ארם, לא?
הדד האדומי.
האדומי?
האדומי, כך כתוב שם. אחרי זה יהיה לנו בן הדד, מלך ארם. עוד ספר שלם קדימה, בסדר? תחילת מלאכים ב', אנחנו פוגשים את בן הדד שנלחם באחאב, באמת. אבל כאן יש לנו את הדד האדומי, בסדר? אבל שוב, זה עוד מערכות של לינקים בין איוב לבין שלמה, לא יודע אם הם הכרחיים, אבל בואו נתקדם. ויאמר אדוני אל השטן, שמת לבך על עבדי איוב, כי אין כמוהו בארץ איש תם, וישר ירא אלוהים ושר מרע. אז מי הוא השטן?
החבר של אלוהים.
החבר של אלוהים. שמע, שמת לב לעבדי איוב, וכאן כמובן חוזר התיאור, נכון? איש תם וישר ירא אלוהים ושר מרע. איפה כבר פגשנו את התיאור הזה? נכון? בפסוק ב', פסוק א', נכון? איש היה בארץ עוץ, איוב שמו, מה שמחזק את ההקבלה בין הסצנות, נכון? כאילו החזרה הזאת כאילו מציבה סצנה מול סצנה, כאילו איוב נמצא למטה, השם והשטן למעלה, והם כאילו משקיפים עליו, נכון? מלמעלה. עוד רגע אנחנו עוד רגע נגיע לשם, בסדר? שנייה, סבלנות. ויען השטן את אדוני ויאמר, חינם ימי איוב אלוהים? הלא אתה סחת בעדו ועד ביתו ועד כל אשר לו מסביב, מעשה ידיו ברחת, מקנהו פרץ בארץ, אולם שלח נא ידך וגע בכל אשר לו, אם לא על פניך יברכך. ויאמר אדוני אל השטן, ילך כל אשר לו בידיך, רק אליו אל תשלח ידיך, ויצא השטן מעין פני אדוני. עכשיו שימו לב על מה השטן והשם מדברים? על איוב, נכון? על איוב ועל מה? על יראת האלוהים שלו. וגם על? עובר לו השטן
על הרכוש.
על הרכוש שלו, נכון? אם נשים לב עכשיו ונחזור למודל שלנו, המודל החביב הזה, על מה איוב חושב? על האלוהים, נכון? אולי חטוא בניי ובחרו אלוהים בלבבם. על מה אלוהים והשטן חושבים?
על איוב.
על איוב, נכון? טוב, זה כבר ממש לא רלוונטי. הם חושבים עליו, נכון? והוא חושב. זאת אומרת, הסצנה כאילו מוליכה עוד. עכשיו, הסצנות, שוב, מקבילות אחת לשנייה, נכון? מי הגיבורים פה? איוב ו... הרכוש
שלו, הילדים שלו.
איוב
ומשפחתו.
בניו, נכון?
והרכוש.
והרכוש. ומי כאן? יש לנו את בני האלוהים, נכון? השם ובניו, נכון? יש לנו את בני האלוהים, כמו שלאיוב יש בנים, נכון? וגם בני האלוהים, מה הם עושים?
מתייצבים.
הולכים להתאסף, כאילו, נכון? כולם מתאספים ביחד לפני האלוקים, נכון? והשטן מגיע יחד עם כולם, נכון? התיאור הוא ממש מציב כאילו סצנה מול סצנה. מה שקורה פה משתקף פה, ובדיוק כמו שלמטה יש לנו את איוב ובניו, למעלה יש לנו את השם
ובניו.
וכשלמעלה יש שטן. אגב, זה מזכיר לכם משהו, התיאור הזה של השטן? עוד סצנה דומה, שאיזה דו-שיח כזה בפמליה של מעלה?
עם נבות.
כמעט. זה לא עם נבות, זה טיפה אחר כך. זה קרוב, אז אני מבין למה זה מתחבר לך, אבל זה לא ממש עם נבות, זה פרק אחד אחר כך. כן, אבל זה לא נבות, רק... זה אחרי סיפור נבות.
כן, אבל מי אומרים שמי זה זה שבא?
טוב, תכף נסתכל. עוד רגע נפתח שם ביחד ונתבונן. נבות, אפשר ליצור את הלינק, אבל בפשוטי המקראות זה לא נמצא.
לא, בפשוט זה לא, אבל בחזרת המדרש אומר שמי האיש שמוכן לעמוד זה נבות.
איוב בניו ורכוש, מה יקרה כמובן בפסקה הבאה? שוב, מי הגיבורים?
איוב בניו.
איוב בניו זה הרכוש, נכון? רק שמה יקרה הבא?
הם נעלמים.
נכון? בואו נראה רגע. וכאן התבנית היא מאוד מעניינת. ויהי היום, שימו לב שוב הפתיחה. ויהי היום, נכון? מחזירה אותנו לאיפה?
אנחנו פה, נכון?
ויהי היום.
ויבואו
בני האלוהים, נכון? ויהי היום, ו...
יבואו בני האלוהים.
לא, פציעות. ובניו ובנותיו, נכון? רק כדי לחזק את הזיקה בין בני האלוהים לבין בניו ובנותיו של איוב, נכון? יש לנו כאילו ממש תמונה שמקבילה אותם אחת לשנייה. והיא היום, ובניו ובנותיו אוכלים ושותים יין בבטח ים הבכור. אנחנו כבר מכירים את הסצנה הזאת, נכון? מאיפה? נכון? מפסוק ד', המשתה הזה שכולם נאספים לבית של אחד האחים, אנחנו מכירים אותו מפסקת הפתיחה. ו... מה קורה? ומלאך בא אל איוב, ויאמר, הבקר היו חורשות, והתונות רואות על ידיהם, ותיפול שבא ותיקחם, ואת הנערים יקו לפי חרב, וימלטה רק אני לבדי להגיד לך. אוקיי? מה הדבר הראשון שנהרס? הבקר והתונות. נכון? מה היינו מצפים שיקרה? שיהרס?
הבנים והבנות.
הבנים והבנות. נכון? הרי גם פתחנו ואמרנו, הבנים והבנות במשתה. אז למה פתאום קפצנו לבקר ולהתונות?
נאסוף
להתחלה. בקר והתונות, ואז ואז צאן, ואז גמלים, ואז הבנים והבנות. נכון? כאילו כל הברכות שהתברך בהם איוב נלקחות בסדר הפוך ומקביל, נכון? למה שהיה לו לפני כן. הלאה, אז מה עושה פה המשתה בהתחלה? הרי המשתה גם חוזר בסוף, נכון? עד זה מדבר וזה בא, פסוק י"ח, ויאמר בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור. אבל זה כבר כתוב לנו בפסוק י"ח, אז למה זה היה בהתחלה? זאת למה בהתחלת הסיפור הזה היה חשוב לכתוב שהם כולם אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור? למה הסצנה של המשתה היא חשובה כל כך?
הם לא שותים עם איוב.
מה?
הם לא שותים עם איוב.
הם לא שותים, הם שותים לבד, זה העניין?
לא, לא יודע, בבניו של אלוהים, באים אל אלוהים. בבניו של איוב שותים לבד.
אז למה אבל, שוב, למה הסצנה נפתחת בזה? למה לא מספיק להביא את זה בפסוק י"ח?
כי איוב משום מה לא היה חלק מזה.
אוקיי. זאת אומרת, מעניין שמערכת היחסים בין איוב לבניו פה, נכון, פתאום מתערערת. לא יודע אם פתאום, אולי זה ממשיך את מה שראינו.
זה ממשיך את פסוקי, ששם מביא אחר כך חורבן.
אוקיי. זאת אומרת, מערכת היחסים בין איוב לבניו מאוד מורכבת. נכון? ננסח את זה ככה. וחשוב לפרק להדגיש את זה. שהיא מורכבת, נכון? לכן גם ביחידה המרכזית זה מופיע לנו פעמיים. זאת אומרת, זה גם פותח את היחידה בזה שבניו ובנותיו שותים בית אחיהם הבכור, נכון? ואחרי זה זה גם חוזר לנו פתאום בפסוק י"ח. זאת אומרת, זה גם ברשימת הנזקים, אבל זה גם כאילו מציב את הסצנה הזאת בפני עצמה, כי סצנה עצמאית היא חשובה גם כשלעצמה. בסדר? ויקום איוב, ויקרא את מעילו, ויגוז את ראשו, ויפול ארצה וישתחו. ויאמר ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה, אדוני נתן ואדוני לקח, יהי שם אדוני מבורך. בכל זאת לא חטא איוב, ולא נתן תפלה לאלוקים. Okay, שימו לב כבר כאן לתיאור שיחזור אחרי זה בספר הרבה פעמים, ולא ניכנס לזה כרגע, אבל ארום יצאתי מבטן אמי, וארום אשוב שמה. הוא ישוב לבטן אמו?
שישוב, האדמה.
דרך העולם שאנשים לא שווים לבטן אימם. בדרך
לא.
מה?
נאור
לקבור במשפחה ביחד. זה המובן שהוא חוזר לבטן אימם, כי קוברים אותו בתוך הבטן שלו. בואו אבל נקרא, אני תקפצו רגע לפרק ג', בסדר? פסוק י' א'. למה לא מרחם אמות, מבטן יצאתי ואגווה, מדוע קידמוני ברכיים, ומה שדיים כי ינק, זאת אומרת, מה תפילתו של איוב בפרק ג'?
למה קרה?
למה נולדתי, נכון? בעצם, אבל אם נאמר בלשון הפסיכואנליזה, יש כאן חוויה רגרסיבית, נכון? של ביטוי חד וחלק של רצון לחזרה לרחם. שהוא דורש התבוננות של עצמו, למה המוטיבים של הרחם אצל איוב הם כל כך חזקים, ולמה התודעה הזאת של רצון לחזרה לרחם הופך להיות כל כך דומיננטי אצל איוב. בסדר? מי שרוצה כבר לעשות פה קישורים למושגים כמו רחם ורחמים וצמצום ולא יודע לאיפה שאפשר לקחת את זה.
זה יחס של אבא ובן, אני חושב.
מה?
זה גם חוסר ליחס של הורים וילדים.
למרות שזה הורים וילדים מאוד אחר, נכון?
כן, זה קשר, הוא רוצה קשר אחר של הורים וילדים אולי.
אוקיי, זאת אומרת, בוא רגע אני אנסח את זה. לא הייתי פסיכולוג, שוב, הייתי אומר שהחוויה, העמדה הרגרסיבית של איוב, שמבטאת איזושהי עמדה מאוד תלותית שלו ברחם אמו, בהרבה מובנים מכבידה על ההתבגרות שלו ועל מערכת היחסים שלו עם בניו. זאת אומרת, היא לא מאפשרת לו לפתח עמדה הורית בריאה אל מול הילדים שלו. בסדר? אבל רגע, אנחנו נשאיר את הפסיכואנליזה בצד.
אבל בסיפור
הזה בכלל. לא, רגע, יש, בטח, עוד שנייה. נגיע אליה עוד רגע, בסדר? אמרנו שהיא נמצאת פה, בסדר? האישה תהיה שם.
אלוהים אשתו.
מה?
אלוהים אשתו.
זה אולי חלק מהבעיה. אבל, ויהי היום ויבוא בני האלוהים להתייצב על אדוני, ויבוא גם השטן בתוכם להתייצב על אדוני. בסדר? חזרנו לאיפה? ברור שכמו שיש לנו, דיברנו על השיקוף הזה, אבל ברור שכמו שכאן יש לנו, נכון, ליניאריות שמובילה באופן ברור מפה לפה, יש לנו גם מכאן לכאן ליניאריות ברורה, נכון? מה ששוב מחזק את התבניתיות המאוד מבודקת של הפרק הזה, נכון? שוב חוזרים, באי היום, שוב באים בני אלוהים, שוב בא השטן בתוכם, ושוב אותו דיון, נכון? ויאמר אדוני לשטן, האם מזה תבוא, ויאמר יאנה שטן את אדוני, ויאמר משום פרץ ומתהלך בה. ויאמר אדוני לשטן, אסרת לבך אל עבדי איוב, כי הם כמוהו בארץ, אשתם וישר ירא אלוהים ושר מרע, ועודנו מחזיק בטומאתו, ותסיתן לבוא לבלעו חינם. אגב, חינם, דוחים חינם? תחזרו לסיפור הקודם.
חינם יראה אלוהים.
אה?
חינם יראה
אלוהים. החינם יראה איוב את אלוהים, נכון? אז אולי נחזור לחינם הזה בהמשך, בסדר? כי נראה לי שהוא מילה מאוד משמעותית פה בסיפור. זאת אומרת, אבל החינם שבדברי השטן מתהפך להיות
ותסיתן לי בו לבלעו חינם בדברי הקדוש ברוך הוא. נכון? הנה השטן כאילו מופנם באיזשהו אופן לתוך הדמות של הקדוש ברוך הוא. אבל ויען השטן את אדוני ויאמר אור בעד האור כל אשר לאיש ייתן בעד נפשו. אולם שלח לה ידך וגע אל עצמו ואל בשרו ולא אל פניך יברכך. ויאמר אדוני אל השטן אינו בידיך.
זה גם צריך לעשות פעם שנייה כמו שזה חוזר שהשטן אומר לקדוש ברוך הוא תראה אם תעשה לו כך וכך אז הוא יעשה והקדוש ברוך הוא מטיל את זה על השטן.
אוקיי, נכון. השטן ממי הוא מצפה שיעשה את הרע? והקדוש ברוך הוא, נכון? הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, תעשה לו ככה וככה, אומר לו לקדוש ברוך הוא, אין בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. מה זאת אומרת? אז מי עושה? נכון? איך אומרת הגמרא שם בבבא, שהיינו בשבוע שעבר, נותן רשות, נכון? יורד ומרגיז, נותן רשות, ועולה, נותן רשות ונותן נשמה. התיאור של הגמרא בערבת השם, שוב, זה תיאור מאוד מורכב של מערכות היחסים הדינמיות שיש בין השטן לבין בני האדם לבין הקדוש ברוך הוא, כי הרי הוא יצר הרע, הוא שטן ומלאך המוות, נכון? אז הוא יורד ומרגיז, מעורר באדם את העבירה, עולה למעלה, נוטל רשות ונוטל נשמה. שוב, שימו לב לה, יורד ועולה, נכון?
כאילו קצת מערכות יחסים לפעמים שלנו מיצר הרע, שאם אנחנו עושים משהו אנחנו נמצא יצר הרע, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה הלך את השטן.
אוקיי, אז עוד רגע אנחנו נדבר על התמונה הזאת בדיוק. הלאה, ואנחנו חוזרים אל איוב, ומי הגיבורים כאן, ויצא השטן מת פני אדוני, ואיך את איוב בשחירה מכף רגלו עד קודקודו. בסדר, ויקח לו חרס להתגלד בו, והוא יושב בתוך האפר, ותאמר לו אשתו, עודך מחזיק מטומאתך, ברך אלוהים ומות. אז מי נוספה פה לסצנה? מה? בואו נשים לב, מי, זה חזק מאוד, נכון? כי מה אשתו עושה? אשתו מסיתה אותו, נכון? כמו שמי מסית?
חווה.
חווה, נכון? ברור שההקשר פה של הדמות של האישה כחווה הוא מאוד חזק, אבל מי עוד בסיפור שלנו?
השטן.
השטן, באמת השטן, כביכול הקישור המתבקש הוא להגיד רגע, אם בסצנה הזאת השטן הוא בעצם אשתו.
אבל לא בדיוק, השם מסית את השטן בעצם.
אני קורא את דברי השם אל השטן. ותסיתן לי בו לבלעו חינם?
נכון, אבל בעצם השם מסית אותו, כי השם הזה שם מתחיל את הסיפור.
אוקיי.
השם אומר לו, היי, תראה איך הוא עובד יפה, ואז טוב, בוא ניכנס לו.
אז עוד רגע אנחנו... עדיין אבל באופן פשוט השוואה בין הדמות של השטן לדמות של אשתו מאוד מתבקשת, הרי הם גם משרתים את אותה מטרה. הרי מה השטן אומר שיקרה? שהוא יברך אלוהים, נכון? ומה אשתו אומרת לו? יברך אלוהים ברות! מה שווים החיים האלה? תקלל וזהו. ויאמר אליה, כדבר אחת הנבלות תדברי. גם את הטוב נקבל מאת האלוהים ואת הרע לא נקבל. בכל זאת לא חטא איוב בשפתה. כבר דקה הגמרא וראינו את זה בשבוע שעבר.
בשפתיו לא חטא.
בשפתיו לא חטא, אבל...
בליבו.
בליבו חטא. נכון? כאן כבר כאילו הגמרא מזהה איזה בקיע ראשון, נכון? בדמות העגולה הזאת של איוב. איוב של השם נתן והשם לקח, כבר...
מעניין שבכל מה שמסביבו פוגעים, אבל באשתו לא
פוגעים.
כן, זהו.
כאילו,
היא
לא
מתחילה.
למה לא? זהו, מה שמעניין, וכאן בעניין, שימו לב. מה העמדה גם של איוב ביחס לבניו? התגובה של איוב, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר. כשבניו של איוב מתגובים, איך הוא מגיב? איך אתם הייתם מצפים? מה דעתכם על האמירה השם נתן והשם לקח איש עם השם בורח?
זה חלק מהרכוש.
מה?
זה עוד רכוש.
לא, היא מאוד פלקטית, כאילו, לא, מה, לא באמת, זה הוא חטף את השוק, הוא אמר את המילים שהוא נולד עליהם מגיל אפס, כאילו, אבל לא באמת הרגיש את הכאב. כאילו, אי אפשר להגיד את זה באיזה...
מה שאני מסכים, אני חושב שזה מאוד חזק, אני לא יודע אם הוא גדל את זה מגיל אפס, אבל התגובה של איוב... כאן חשוב לשים לב, וזה קשור מאוד בדברים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר. תמונת הפתיחה הזאת, אני אומר קודם כל כאמירה כללית, עוד לפני, אני מציגה את איוב כדמות אולי אובר מושלמת. זאת אומרת, האם באמת הציפייה שלנו, האם אדם, זה הציפייה שלנו מהצדיקים?
יש, שאלתי, יש גם קצת ניגוד בין הדיבורים שלו לשתיקה של הרעים שלו אחרי זה. כאילו, כל מה שקורה לו מדבר, הוא לא... כאילו מה? אומר משהו, כאילו הוא יודע, הוא לא... זאת אומרת, כשהם מגיעים, אתה רואה איזה שתיקה, כאילו...
השבעה ימים של השתיקה, אתה אומר, אחר כך.
כן.
פתאום... אבל זה גם... מה שאולי מוביל אותנו, אם דיברנו בשבוע שעבר, פתחנו בדברים על ספר איוב כאיזשהו סוג של תהליך של הערה, אני חושב שכאן אנחנו יכולים להתחיל לחוות מה המשמעות, מאיפה אולי, למה עמדת הפתיחה שדיברנו עליה, על הצדיק, איוב בהקשר הזה הוא צדיק גמור. וצדיק גמור במובן האירוני של המילה, כאדם שבאמת ההוויה שלו היא מאוד, היא כל כך מושלמת שהיא הופכת להיות אטומה לחלוטין. הנה לפנינו עומד אדם, שבעצם אם רגע ננתח את התגובה שלו לסביבתו, היא אוטיסטית. זאת אומרת, אין לו מערכות יחסים עם הילדים שלו. נכון? מערכת היחסים היחידה שיש לו עם בניו היא כלפי מי?
כלפי השם.
כלפי השם פעמיים. היא כלפי השם כי גם מערכת היחסים הבין אישית שלו היא רק אולי ברכו בניי אלוהים בלבבה, אז הוא צריך לסדר לה את החשבונות עם ריבונו של עולם, והיא רק מול הקדוש ברוך הוא, כי כשהם מתים גם, אז גם שם לא, בעצם אין שום עמידה שלו מולם. אלא השם נתן והשם לקח, היא שם השם מבורך.
זאת אומרת שאני יש לו, כן, זה פעולה ספונטנית שהוא קורא תמיד.
אתה אומר, יש איזו תגובה יותר מזה. גם בוא נאמר, כאן אנחנו כבר רואים שהשבר הזה מתחיל לחלחל יותר עמוק. אבל בהקשר, מה שאני רוצה להציע זה שבעצם תמונת העולם של איוב, ייסורי איוב בעצם, מערערים את תמונת העולם המושלמת שלו, לא כי באמת איוב היה בהתחלה צדיק, אלא כי העמדה שממנה איוב תופס את המציאות בהתחלה, היא עמדה כביכול שלמה מדי. אבל תכף אנחנו נעשה עוד...
אני רוצה לסתן צדק,
כאילו? זה ודאי שהסתן צדק, לא כאילו, הנה הוא באמת ניצח. לא? איוב באמת בסוף, ברך אלוהים, אבל תכף עוד שנייה.
אני חושב שיש איזה, אבל זה ניזר למה שקורה אחר כך, כאילו כשאיוב בהתחלה, באמת שהוא מביא עולות על בניו, זאת אומרת שם הברכו אלוהים בלבבה. זאת אומרת, איוב, יש לו איזו תמונה שלמה שהוא רוצה להישאר, הוא רוצה לחיות ביחסים מאוד ברורים עם הקדוש ברוך הוא, שכר ועונש ברור. הוא מאוד מפחד שמשהו שם מסדק, לדעתי הוא מודע לזה, כאילו שמשהו מסדק, ופה הוא קולט איזה בא, עכשיו אני מבין שהם הולכים הרבה יותר גדול, כאילו. אבל היה לו ניצנים של ההבנה הזאת לפני. כי עובדה שהוא עושה את השם ברכו בלבבה, מה זה ברכו בלבבה, מה זה, מה קורה שם, מה...
אוקיי, אתה מחזיר אותנו, אני מסכים, ועוד שנייה, בסדר? אנחנו נלך בכיוון הזה, וגם אני אשתדל לפתח את מה שאתה אומר, אולי לקחת את זה עוד צעד. בואו רגע, אני רוצה עכשיו בשלב הזה לעשות רגע עצירה, ולהתבונן כן בדמות הזאת, בסדר? ההוא שאין למכור בשמו, של השטן. השטן באמת הוא דמות שבמקרא לא נמצאת כל כך, כדמות. האנשה של השטן, האנשה באלף, או הפיכת השטן לדמות ממשית, הזכרנו את זה כבר בשבוע שעבר, אנחנו מוצאים במקרא רק בעוד מקום אחד, וזה בזכריה. בזכריה, את התיאור של ישוע בן יהוצדק, הכהן הגדול, נכון, הפטרת שבת חנוכה. יגער השם בך השטן, יגער השם בך הבוחר בירושלים, הלא אתה, נכון? הלא זה עוד מוצל מאש, יש לנו שם תיאור של ראיתי את יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, והשטן עומד על ימינו לסיתי. אז הנה יש לנו דמות, אמרנו שאולי מכאן חיזוק לה, מאחרים את כתיבתו של ספר איוב, כי הנה יש לנו כבר זמן שבו התודעה הזאת של הדמות של השטן נוכחת. ושטן באמת במקרא משמש בדרך כלל גם כפועל, לשטן לי, אבל גם כתיאור באמת של אויב, זה מין כינוי לאויב, השטן הוא ביחס למישהו, לא דמות עצמאית, אלא זה תואר, זה לא שם. אבל, כפי שהזכרנו, יש לנו סצנה מאוד מאוד דומה לסצנה הזאת שמתאר איוב, והיא באמת בסיפור מיכאי ובן אימלה. סיפור מיכאי ובן אימלה, אנחנו נמצאים במלכים. אנחנו במלכים א' בפרק כ"ב. אחאב ויהושפט מתלבטים האם לצאת לקרב על רמות גלעד. בסדר? ומלך ישראל, ויקרא מלך ישראל אל סריס אחד, ויאמר מהרה מיכאי ובן אימלה, מפרק כ"ב פסוק ט'. יש שם מלא נביאים שאומרים עלה כי ייתן השם, עלה וייתן אדוני ביד המלך. בסדר? ככה אומרים כל הנביאים, ויהושפט לא סומך על כל חבורת הנביאים הזאת של אחאב, שואל אותו, תשמע, אולי יש פה עוד נביא אחד להשם, אומר לו אחאב, יש פה עוד טיפוס אחד, קוראים לו מיכאי ובן אימלה, אבל הוא תמיד אומר עליי דברים רעים, אז אני לא מביא אותו. בסדר? כדרכה של התקשורת, תמיד אוהבים את מי שאומר דברים טובים. והולכים וקוראים למיכאי ובן אימלה. ושם יש, אל מול מיכאי ובן אימלה, עומד הכוכב הבולט של הנביאים, נביאי השקר, והוא צדקיה בן כנענה, והיה אסלו צדקיה בן כנענה קרני ברזל. ויאמר, כה אמר
אדוני באלה תנגח את ערב עד כלותם, וכל הנביאים ליבים כנמור, עלי רמות גלעד והצלח, ונתן אדוני ביד המלך. אתם יכולים לדמיין את כל הלהקה העומדת שם ואומרת, יאללה למלחמה, עלי, כי נתן השם ביד המלך. נביאים שמתנבאים, שימו לב, בשם השם, לא נביאי בעל, כל אלה נביאים בשם השם. והמלאך אשר הלך לקרוא מיכאי, הוא קורא למיכאי וכולי וכולי, מגיע מיכאי, ובפסוק י' ז' אומר מיכאי ככה, ויאמר ראיתי את כל ישראל נפוצים ולהרים כצאן אשר אין להם רועה, ויאמר אדוני לא אדונים לאלה ישובו איש לביתו בשלום. זאת מיכאי הוא כמובן אומר, תשמעו, אתם תלכו למלחמה, אבל האדונים לא ישובו בשלום, הם וישראל יפוצו כצאן אשר אין להם רועה. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, לא אמרתי לך, לא יתנבא עליי טוב כי אם רע. אתה רואה? הוא תמיד אומר עליי דברים רעים.
טוב,
אני דילגת
על הקטע שהוא אומר לו,
תעלה. בסדר, בכוונה דילג. בואו נרוץ קדימה. ויאמר לכן שמע דבר אדוני. וכאן התיאור שנוגע לענייננו, אחרי כל התיאור הזה. ראיתי את אדוני יושב על כיסאו, וכל צבא השמיים עומד עליו מימינו ומשמאלו. ויאמר אדוני, מי יפתה את אחאב, ויעל ויפול ברמות גלעד? ויאמר זה בכו, וזה אומר בכו, ויצא הרוח, ויעמוד לפני אדוני, ויאמר אני יפתנו, ויאמר אדוני אליו במה, ויאמר אצא והייתי רוח שקר בפי כל נביאיו, ויאמר תפתה וגם צוחל, צא ועשה כן. ואתה, הנה נתן אדוני רוח שקר בפי כל נביאיך אלה, ואדוני דיבר עליך רעה. אוקיי, אז מה תיאור? דומה לאצלנו? מה דומה ומה שונה? הדומה?
כאילו צבא השמיים מקביל לבני השם.
צבא השמיים מקביל לבני האלוקים.
אבל פה השם הוא גם השטן.
איפה?
כאילו גם מוטיבציה לעשות הרע וגם כאילו
שם. זאת אומרת, אגב, למה הוא גם... עכשיו תגידו יותר לפי מה שאמרנו, למה שם זה צבא השמיים ופה זה בני האלוקים? מה ההבדל בין צבא השמיים לבני האלוקים?
שם זה באמת... היה חלק צבאי.
שם העניין הוא... זאת אומרת שוב, שם הסצנה למטה היא, תחזרו להתחלה, נכון? הסצנה בהתחלה, תחזרו לפסוק י' מלך ישראל ויושפט מלך יהודה יושבים איש על כיסאו, מלובשים בגדים בגורן אחד. מלובשים בגדים בגורן פתח שער שומרון. מה זה מלובשים בגדים?
מלחמה.
מוכנים למלחמה, נכון? הם עומדים עם כל החיילים, מוכנים למלחמה, פתח שער שומרון. לכן גם השיקוף, שוב, נכון? אם דיברנו על הסצנות כמשקפות אחת את השנייה, אז השיקוף הוא השם בצבא השמיים. נכון? אתם, והשם הוא השיקוף של, של המלך, נכון? של פמליית המלוכה. כמו שלמטה יש פמליה, גם למעלה יש פמליה. וכמו שלמטה יש משפחה, גם למעלה יש משפחה, נכון? אבל וכאן מגיע הדבר המעניין, בסיפור של מיכאי ובנמלה זה מאוד בולט ומובהק שהמוטיבציה לעשות רע היא של של הקדוש ברוך הוא.
גם אצלנו
עוד רגע, עוד רגע נסיק את המסקנות אלינו. והתפקיד של הרוח מה הוא?
לבצע.
הרוח היא המבצע.
השם לא מבצע, השם יש לו שליחים.
אצלנו זה מוצג אחרת קצת, נכון? לפחות בשלב ראשוני מה השם עושה?
הוא רק מעלה את זה לדיון, לא...
הוא מעלה את זה לדיון. אז זה יוזמה של מי? של השם או של השטן? ומה היחס בין השם לשטן, שוב לאור ההשוואה הזו? שם יש לנו את השם ואת הרוח, נכון? מאוד ברור שהמוטיבציה היא של השם, והרוח היא דרך המבצעת, נכון? כאן מה קורה?
לכאורה המתגודת של השטן, אבל השם מעלה את זה, כאילו, מציף את זה כדי שהשטן יגיב ככה. אז בסופו של דבר זה אפשר לצמת את זה שקדוש ברוך הוא.
אוקיי. אז שלי באמת המוטיבציה. סתם, מה אתם אומרים בזה? ומה בכלל הסיפור? למה לשם? בואו נחזור רגע עכשיו נשאל את השאלות הפשוטות. למה באמת לעשות את
זה? אם הולכים עם זה שזה שיקוף של מה שקורה למטה, אפשר להגיד שאולי יהיו באיזשהו מקום, הוא באמת לא מאמין בעצמה בסוף, שהוא באמת יראה אלוקים. אחרי הוא כל הזמן חושש, הוא כל הזמן נמצא במצב של אולי אני לא משהו. אחריו לעומתו, הוא מאוד, הוא יודע שהוא הולך עכשיו, הוא מבקש לבואת שקל, לבויסת. אולי שאני מקי...
אוקיי, אז הנה סיימנו את השיעור. אני חושב שכאן, כאן אבל זה עכשיו, בואו נלך רק לו צעד אחד. השטן אמרנו, מה זה שטן?
אויב.
אויב, מה זה אויב? מה זה איוב?
אויב, לא?
שמה נתחלף לך?
מה?
שמה נתחלף לך?
בין איוב לאויב, לא? אבל נראה לי שזה בדיוק העניין, השם הנתחלף לך. זאת אומרת, האויב, איוב הוא באמת, משמעות השם היא אויב. לא יודע, אולי, לא ברור בדיוק מה משמעות השם, אבל לא משנה, לא נבנה על המדרש הזה יותר מדי. למרות שזה נראה לי מדרש נכון, כמדרש שמות זה מדרש נכון, לפחות הרמז בו הוא ודאי נוכח. בעצם אבל, וכאן אני חוזר על מה שאמר הורים, אני חושב שזה ממש פשט הסיפור. מה שקורה למעלה ומה שקורה למטה, זאת אומרת, איך אומר שם יוסף לפרעה, שני החלומות חלום אחד הם, נכון? את השם אלוקים עושה, הראה את פרעה. אז גם כאן יש לנו שני סיפורים, הם בעצם סיפור אחד. זאת אומרת, זה לא פאזות שונות, זה פאזות שבאמת משקפות אחת את השנייה. זאת אומרת, השיקוף הזה הוא לא רק שיקוף מטאפורי, ספרותי, אלא שיקוף ממשי. זאת אומרת, באמת, אם תרצו שוב, בואו רגע נסדר את הטבלה, בסדר? אם בפסקה הראשונה הגיבורים הם איוב ובניו, נכון? והרכוש שלו, אז אמרנו שבפסקה השנייה, השם עומד מול איוב. בני האלוקים עומדים מול בניו. מי עומד מול השטן? עכשיו, לכאורה, שוב אמרנו, מתבקש בה, בתבנית הרחבה, להגיד שהשטן הוא אשתו. שאומרת לו, ברך אלוהים ומות. אבל אם אנחנו עכשיו נלך על המילה, אולי המנחה השנייה פה בפרש, בסיפור הזה, המילה המנחה, ללא ספק החוזרת היא, חינה אחת והשנייה, ברכה, נכון? עכשיו בואו רגע נראה את הברכה בכל אחד מהסיפורים האלה. שמה, נכון? איוב בהתחלה אומר, איפה זה מופיע ביחידה לשונה? נכון? אולי כתוב עליי, ברכו אלוהים בלבבה, נכון? ברכו אלוהים בלבבה, שמתהפך להיות ברך אלוהים ומות, נכון? כשבאמצע יש לנו את הברכה,
באיזה מובן?
מעשה ידיו ברכת, נכון? טיפה לפניכם. אם לא אל פניך יברכך, נכון? שכאן ודאי שיש כאן משחק על המשמעות הכפולה של הברכה בפרק. האם הברכה היא ברכה או כללה?
גם וגם.
נכון? היא גם וגם בפרק. והברכה, המתח הזה סביב הברכה, הוא זה שכאילו מוליך את הפרק. האם באמת איוב יברך אלוהים גם כאשר ברכת אלוקים תילקח ממנו?
שם את המשלו. שם את המשלו לקח השם השלו.
מבורך, ודאי שזה נמצא פה, נכון? שם מבורך, שזה פתאום הופך להיות כמעט אירוניה האמירה הזו, נכון? כי שם השם מבורך, ברך אלוהים ומות, ברכו בני אלוהים בלבבה, נכון? הדגש, הברכה פתאום הופכת להיות, רגע, מה הוא מתכוון? הוא באמת מברך? הוא מברך אלוהים?
אני חושב שמה שזה מעלה לי, שזה באמת כאילו הכללה של איוב בסיפור הזה, זה הברכה שלו. עצם המקום המושלם והעגול שלו לא מאפשר לו מקום אחר חוץ מלדאוג לזה שהוא יכול רק לסגת. אני מאוד יודע מה שמורים אומרים, אל תביא לו 100, כדי שהמורים האלה שאומרים לך 100, כדי שיהיה לו לאן לשאוף. אבל הוא באמת תקוע, הוא רק יכול עכשיו להתרסק.
בוא נלך עוד צעד אחד, הרבה פעמים חזות מושלמת היא חיפוי על חוסר ביטחון מאוד עמוק. אני חושב, זה אולי, זה מה שאתה אומר, אבל כאילו בניואנס טיפה שונה. זאת אומרת, בעצם יש מצבים שבהם, נכון, נחזור לפסיכולוגים, הפסיכולוגים יגידו, יש מה שנקרא טעות פרוידיאנית, הטעות חושפת איזשהו סוג של, יש לכולנו את המאמץ לשמור על המושלמות, והמקומות שבהם אנחנו טועים חושפים הרבה פעמים את התהום העמוקה שבעצם אנחנו ניצבים על פתחה כל הזמן, והטעות פתאום חושפת את התהום הזאת, את החשש שלנו, את הפחד שלנו, את חוסר המושלמות שלנו. החשש של איוב, עכשיו שימו לב, בואו עכשיו רגע נקרא את זה, זה חשש, זה כמעט הפרעה אובססיבית. נכון? בניו עושים משתה, והוא מה יש לו לעשות? כל פעם אחרי שהם עושים משתה, נכון? ככה יעשה איוב כל הימים. כל פעם הבנים שלו חוגגים, והוא מעלה עולות ושלמים, כי אולי ברכו אלוהים בלבבם. נכון? יש כאן, זו תגובה חולנית. מה שכאילו בקריאה ראשונית היה נדמה אולי כאיזשהו סוג של צדיקות מושלמת כזאת, תקראו את זה רגע בעין הפקיחה, זה הפרעת אישיות. זאת אומרת, יש כאן איזו תנועה שיש בה, הצדיק המושלם הוא לא נותן את האמון הכי בסיסי בבניו ובנותיו. הוא מאבד את, כאילו, את הקשר האנושי הכי מינימלי עם בניו ובנותיו, שאחר כך מתברר גם שבמשתה הזה הוא לא נמצא בכלל. הוא לא יכול להיות שם חס וחלילה, הצדיק לא יכול להיות שם.
אולי, לא יודע אם האכשר של היין הוא לא ברור בדיוק מה אפשר לסמוך עליו. זאת אומרת, יש מקום שבו החשש הדתי לא משקף באמת עבודת השם, אלא וכאן התמונה היא הכי חזקה, אם ככה איוב, השם והשטן הם בעצם שניהם השתקפות של
של איוב.
זאת אומרת, התנועה שבה באמת איוב, השטן, כאילו השם מזמן את השטן להגיב לאיוב, באמת בהקשר הזה אלה שני שיקופים של אישיות אחת. זאת אומרת, בהקשר הזה אם נשאל את עצמנו גם לרגע, האם באמת השטן כאן הוא דמות עצמאית? אז הוא כביכול מוצג כדמות עצמאית, אבל כשאני רואה אותו במסגרת הסיפורית הרחבה, הוא לא דמות עצמאית, אלא הוא משקף איזה דו-שיח פנימי בנפשו של איוב, כמו גם בדמותו של אלוקים. זאת אומרת, אני לא חושב שנכון להציב פה, וכאן יש קריאות בסיפור שכאילו מבקשות להציב את הסיפור על הרקע המיתולוגי. ולהדגיש את הפנים שבהם פתאום השטן מקבל איזה נוכחות, כאילו יש כאן איזה גנוסטיקה כזאת, דמות מול דמות, האלוקים מול השטן. זה נכון שהנושא הזה יידון בהרחבה בספר. זאת אומרת, זה נכון שלמתח הגנוסטי ולמתח שבין טוב ורע, כמהויות שונות, הוא ודאי כרוך בסיפור של התאודיציה, זאת אומרת, של הצדקת הרע, וודאי שהרע כנוכחות עצמאית, כאילו מחפש כאן מקום, ויש לו איזה מקום בדיון בספר. אבל מצד שני אני רוצה לטעון שהסיפור הזה, כהתרמה לספר כולו, מציג בעצם את המתח הזה ביחידת הפתיחה, בשימוש ובשיקוף הזה המדויק שיש לנו בין היחידות, ובתנועה שיש לנו סביב ברכת אלוקים בסיפור, המקום שבו היא מתחקנת בהתחלה והיחס של איוב כלפי בניו, ובסוף הדברים של האישה אל איוב, מבטאים בעצם כולם את העובדה שהסיפור כולו מתחיל מחוסר הביטחון העצמי של איוב. זאת אומרת, העובדה שאיוב בסוף בתוכו לא באמת שלם כפי שהוא מוצג כלפי חוץ. מזה שדמותו של איוב בסוף מקרינה, זאת חוסר האמון הראשון בסיפור הוא לא חוסר האמון של השטן באיוב, אלא חוסר האמון של איוב בבנים שלו. זה בעצם גרעין חוסר האמון בסיפור.
שזה חוסר האמון של איוב עצמו.
כמובן. זאת אומרת, בסוף זה הכל חוזר אל איוב עצמו. הבנים פה ודאי, גם בכל הסיפור מתפקדים רק כאיזו הרחבה של הדמות של איוב. וממילא עכשיו בואו נלך עוד צעד, גם אשתו היא בעצם איוב בעצמו. זאת אומרת, היא המקום שבו איוב עומד מול הקול הזה בתוכו שהוא אומר ברך אלוהים ומות, שהוא אותו קול שאמר אולי ברכו בני אלוהים בלבבם. זאת אומרת, הדמויות האלה, דמויות המשנה בסיפור, כאילו, הן לא באמת דמויות עצמאיות.
הסיפור זה איוב.
הסיפור זה איוב.
משתקפויותיו.
נכון. עכשיו, לא, בוא נעיר, אבל המשחק הזה הוא לא רק משחק. זאת אומרת, ההשתקפות הזאת של איוב הקדוש ברוך הוא, היא לא רק תעלול ספרותי. וזה לא בעצם להגיד, הכל זה איוב. באמת אני חושב, אולי בואו נלך לטענה שאיתה אני רוצה לחתום, יש באמת ממד ממשי אולי בשיקוף הזה של הדמויות. זאת אומרת, במקום שבו איוב בשלב ראשון אני מנסה כאילו למצוא את המילים הנכונות, האופן שבו השם כאילו מגיב, אומר ככה, לחוסר הביטחון של איוב, אחד הנושאים שהוא מזמין אותנו לבחון זה בדיוק גם את מערכת היחסים הזאת. זאת אומרת, מה היחס, וכאן זו שאלה שאני לא יודע עוד לענות עליה מתוך הפרק הזה, אני חושב אבל היא פותחת הרבה מחשבות, מה היחס באמת בין העמדה של איוב כלפי עצמו, כלפי בניו, כלפי אשתו, לבין היחס שלו כלפי אלוקים? זאת אומרת, כאילו הצגנו את שתי המערכות האלה כמשקפות אחת את השנייה. אבל מה באמת היחס ביניהם? זאת אומרת, יש כאן איזו השתקפות, אבל בסוף, בסצנה, השם הוא זה שמנהל את העניינים.
איוב חי בפחד קצת. הוא כל הזמן מקסטח, שאומר על שכל יהיה בסדר ביחסים האלה. הוא לא באמת, הוא לא באמת אפילו, טוב, זה שאלה אם הוא נגיד שהוא לא, רק לא מאמין בעצמו, לא מאמין בקדוש ברוך הוא. כי לכאורה אם הוא מאמין בקדוש, כאילו, אתה יכול להגיד שהוא לא מאמין בעצמו ולכן הוא כל הזמן מקריב כדי לחפות על עצמו. אבל הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא באמת מאמין, אז אם הם ברחו אולי בלבבם, הוא יחליק את הסיפור, כאילו. זה חוסר אמון גם כלפי הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר.
זאת אומרת, בואו נלך, וזה הצעד האחרון, אני חושב. אגב, העולות כמובן למה מקבילות בסיפור, העולות שאיוב מקריב, הרכוש, נכון?
הנה המקום של הרכוש בסיפור. אחרי שהבנים זה, אז מה הוא עושה? מקריב, העלה עולות מספר כולם. נכון? סתם, זה תיאור ממש... והשכים בבוקר, והעלה עולות מספר כולם. כאילו, יוף, קם בהיסטריה, בחמש בבוקר, רץ להעלות עולות כמספר כל ילדיו.
אתה אומר שזה דווקא מביא לילדים, לא רכוש.
כמספר כולם. זאת אומרת, העולות כמספר כולם.
זה התקשורת שלו עם הילדים, דרך
ה... דרך הקורבנות. אולי גם לומר, זה התקשורת שלו עם הילדים, היא דרך הרכוש. נכון, זה עוד חלק מהעניין. מערכות יחסים בין הורים לילדים שמצטמצמות לזה שהילדים יכולים לחגוג על הנכסים של אבא ואמא. הם עושים משתאות כשאיוב מקריב קורבנות. אבל במובן מסוים, וכאן אני מאוד מסכים עם הדברים של ידידיה, השיתוף הזה גם מעמיד בעצם במוקד העניין את העובדה שחוסר האמון של איוב והחרדות של איוב הן לא משקפות רק את יחסו אל בניו, הן משקפות גם את יחסו אל ריבונו של עולם. וממילא זה משתקף ביחס של ריבונו של עולם אליו. זאת אומרת, אם אתה לא מאמין בקדוש ברוך הוא טוב, אז גם הוא לא יאמין בך. הם בקדושיו לא יאמינו, מלאכיו ישים את העולה, אל איוב בהמשך, נכון? הקדוש ברוך הוא באמת, אם אתה לא מאמין, גם הוא לא מאמין בך.
טוב, זו תופעה, אני חושב שזו תופעה שתמיד, זה מה שאתה תמיד אומר, מחוסר אמון. ברגע שיש חוסר אמון אחד במערכת, הוא משפיע לכל הכיוונים. כשאדם כבר לא סומך על אחרים, אז כבר לא סומכים עליו, אז כבר לא... זה תמיד גלגל כזה ש...
זה חוזר למה שסיימנו בו בשבוע שעבר, אל מול זה יוצב ציר חדש בפרק הבא. וזה ציר הריאות. חוזר למה שדיברנו קצת בשבוע שעבר. אל מול חוסר האמון במערכת היחסים שבין איוב לבין משפחתו, פתאום, שימו לב לתיאור המופלא של סוף פרק ב', וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הזאת הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחם. מה התיאור הזה משקף? כאילו יש איזה חבורה, נכון, מהתיכון, כל אחד כבר הלך לדרכו, והם שומעים מה קרה לאיוב, והם לא יכולים לעצור בעצמם, מתאספים איש ממקומו, נכון, ובאים לנחם את איוב. זאת אומרת ש... עוררה אהבת הנעורים הישנה. יש היה ביניהם איזה מערכת יחסים כזאת ותיקה שמתעוררת פתאום, החבר'ה מהצבא או מהתיכון נאספים כדי לנוד לאיוב ולנחמו. ואני חושב במובן מסוים, שוב, התנועה הזאת, על אף שאיוב גם ילין עליהם אחר כך, גם הקדוש ברוך הוא יכעס עליהם אחר כך. אבל עדיין יש משהו בתנועת הנחמה הזו, שבעצם הוא זה שיכונן את האפשרות של איוב להמשיך. זאת אומרת, הנחמה הזו, אם תרצו, היא באמת תחילת הפתרון של הספר זה במקום שעכשיו איוב באמת יש איזו תנועה ראשונית של אמון. נוצרת איזו רעות. הוא מצא את
אמון ישן שהחבוי איפשהו, ומתוכו מחיית האמון מחדש.
עכשיו מתוכו אי אפשר אחרי זה להקים משפחה חדשה. הרי בסוף, שימו לב, הברכה, אותה ברכה שאנחנו מדברים עליה כאן, ואחרי זה היא תתחלף בכללה, פרק ג' פסוק א', אחרי כן פתח איוב את פיו ויקלל את איוב. נכון, הנה מתחילה הכללה של הספר, והברכה תחזור אלינו בפרק מ"ב. נכון, בפרק מ"ב, אנחנו קוראים בפרק מ"ב, פסוק י"ב, ואדוני ברך את אחרית איוב מראשיתו. אם תרצו, גם אם מישהו רוצה סתם לספור, אז במסגרת הסיפורית של הספר יש לנו שש פעמים ברכה בחלק הזה, ועוד פעם אחת בפרק מ"ב, כדי ליצור את המסגרת, מסגרת הברכה. זאת אומרת, יש לנו באמת, הברכה מסתיימת בסוף פרק מ"ב, אחרי כל התהליך, השם בלך את אחרית איוב מראשיתו.
מעניין שהסדר שם הוא לא בסדר של אנחנו מכירים של הרכוש, כאילו.
שם זה עובד אחר.
צאן, גמלים, בקר, אדונות, שבעה בנים ושלוש בנות, ואז יש הרחבה על הבנות.
זה עובד כמו סדר הכללה, לא? זה בדיוק כמו הפוך מסדר הברכה כאן.
לא, לא, היחס היה...
אתה אומר גם הצאן והבקר מתחלפים.
כן.
אוקיי. למה אגב יש הרחבה ביחס לבנות?
כי מי משהו מיוחד?
כן, היו יפות מאוד. אולי כי סוף סוף איוב מתייחס אל הילדים שלו. למרות שאני לא יודע אם זה הכרחי לקרוא את זה ככה, אולי סוג של דרוש. אבל אני אומר...
קורא להם שם, זה כבר סוג של יחס.
כן, כבר איזשהו סוג של אינטראקציה בין אישית שנוצרת בין איוב לבין משפחתו. טוב, פתחנו על קצה המזלג. הפרק הזה, מי שרוצה, מאיר וייס, שהזכרנו בהתחלה, כתב עליו, אני חושב, משהו כמו 70 עמודים. אז מי שרוצה לקרוא, מוזמן לפתוח את... חושב שזה במקרות, לא זוכר, זה במקרה כדמותו, במקרות ככוונתם, באחד
השני ספרים
האלה. מה?
שזה בית הרבדה.
מה, את המאמר של מאיר וייס? לא ראיתי. אז מומלץ מאוד לעיין, הוא ודאי יעשה הרבה מעבר למה שעשינו פה. טוב, נגענו. שבוע הבא בעזרת השם, נאומו הראשון של איוב. המקלל את יומו.